ראשית, ברוכים הבאים בשם השם. לא נפגשנו כולנו ביחד מהתחלת הזמן, וברוכים הבאים בשם השם ולשם השם. לשם השם זה לשם התורה. וכולם, ברך את כולם החדשים, גם ישנים, בעזרת השם, שיהיה החודש הזה, הימים הבאים לקראתנו, חודש אלול, ימים הנוראים, ואחר כך ימי החגים, ימים של התעלות גדולה, בתורה, בירה, באהבה, במידות. זכינו להיות תלמידי בית המדרש של מרן הרב זצ"ל. מרן הרב האיר את אור התורה באור חדש, אור גדול. הוא האיר את אורות התורה, אורות התחייה, אורות התשובה, אורות ישראל, אורות ארץ ישראל, אורות הגאולה. כפי שמענו מקודם מפי הרב חיים, הרב פשוט לימד להסתכל על כל דבר במבט יותר עמוק ממה שנראה באופן הרגיל. כך הוא לומד את אגדות חז"ל, כך הוא לומד את כל דברי התורה, וכך הוא מסתכל גם על המציאות. לא בעיניים השטחיות, לראות את המציאות באופן שטחי של כאן ועכשיו, אלא באופן עמוק, באופן גדול, לראות, לכוון את העיניים שלו לעיניים של מעלה, לראות מה ריבונו של עולם מכוון בכל מעשה ומעשה שקורה בעולם, מה הכוונה האלוקית בכל תופעה, בכל תנועה, בכל מהלך רוחני שקורה. לא להסתכל באופן רגעי, שטחי של כאן ועכשיו, לראות את הדברים בעומק. זה הרב. הסתכלות עמוקה. עמוקה מתוך גודל כמובן. תוך גודל אפשר להתעמק בצורה מצומצמת כביכול, ואפשר להיות מתוך ענקיות. וזה מתוך שהרב היה ענק, באמת ענק, בכל המובנים, בכל תחומי התורה, בכל תחום בתחום ענק. כמו שנחזור על הסיפור, כמו שאדם בא לשאול את מרן הרב שאלה, והיה שם עוד אחד שהיה נוכח, הרב מיד ענה לו תשובה. הלך אותו אדם ורצה לשמוע מה אומר האבן האזל על השאלה הזאת. והאבן האזל הוא דן בדבר ככה וככה וככה, שעה ארוכה, בסוף הגיע להכרעה כמו שהרב אמר. אותו האיש אמר לו, הייתי מקודם אצל הרב, והרב ענה לי מיד. אמר אבן האזל, מי יכול להשיג את הרב עם 10 סוסים? כך אז פעם היינו סוסים, היום אנחנו לא יודעים מה זה סוסים. אי אפשר, עם מרכבה של 10 סוסים, אי אפשר להשיג את המהירות של התפיסה של הרב? בוודאי, מה אתה משווה, מה אתה שואל אותי? כך הוא אמר על הלימוד, על ההשגות של הרב. ואחר כך פעם אחרת, הוא היה יחד איתו בבית הבראה, ואחר כך הוא חזר ואמר, אם אני, הלוואי שאני אתפלל תפילת נעילה, כמו שהרב מתפלל מנחה ביום חול. ביום חול בחופש, זה, אולי אפילו זה קצת אחרת, זה לא אותו דבר כמו בישיבה ביום חול. זה היה הרב. ענק. בכלל אי אפשר, אנחנו מדברים עליו, ועל כן, תורתו, עברו כבר כ-80 שנה מאז פטירתו, ותורתו הולכת ומתפשטת, ויותר ויותר לומדים את תורתו משנה לשנה, בגלל שהיא באמת תורה של דורות, לא תורה לאיזו תקופה מסוימת, לאווירה מסוימת, אלא תורה של דורות. אז אנחנו יכולים לדבר על הגדלות של הרב, לכן אנחנו מנסים ללמוד את דברי הרב. גם בניסיון הזה אנחנו מבינים את דברי הרב כפי שאנחנו מבינים, וזה מוסיף לנו עוד הרבה אור, אבל הדברים הם עמוקים מעל ומעבר. בחרתי לדבר על ברכת התורה, ללמוד יחד איתכם את ביאורו של הרב בברכת התורה. אני רוצה להסביר, לומר עוד, שעולת ראייה זה לא סידור של פירוש של התפילה, זה איך הרב התפלל. כך הרב התפלל. כל הביאורים שם זה כך שהוא אמר ברוך, שאמר אתה, עם כל המשמעויות של הביאור שלו, כך הרב התפלל. ברכת התורה, הרמב"ן אומר ברכת התורה דאורייתא, זה ברכת המצווה וברכת השבח להודות לריבונו של עולם על שנתן לנו את התורה. השגת הרי אומר שיש ראיה מפורשת שברכת התורה דאורייתא מזה שחז"ל אמרו לנו שכמה חשובה ברכת התורה, על זה אומרת הגמרא במסכת נדרים, על מה עבדה הארץ, על שלא הלכו בתורתי ולא הלכו בה, מפרש את הגמרא שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת, אם זה הסיבה, שלא ברכו בתורה תחילה, על זה עבדה הארץ, אז מוכרח להיות שזה דאורייתא. ועל כל פנים, חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, שעל זה שלא ברכו בתורה תחילה, על זה עבדה הארץ. אז הר"ן מביא פירוש של רבי יונה, שהסיבה של למה היא כל כך נורא שלא ברכו בתורה, מה הנורא שלא ברכו בתורה תחילה, לא הייתה גישה נכונה לתורה מתוך יראת השם, מתוך הבנת עניינה של גדלותה של תורה, מתוך גישה של יראת שמיים. אז למדו תורה, עסקו בתורה, אבל בלי היסוד הזה, אז זה תורה אחרת. וזה גורם להידרדרות, הידרדרות, הידרדרות, ובסופו של דבר, על זה עבדה הארץ. יש עוד פירוש בשיטה מקובצת במציאה, שעבדה, שעל זה, שלא ברכו בתורה תחילה, שלא קיבלו את התלמידי חכמים. כי התורה היא נמשכת דרך תלמידי החכמים, דרך מרביצי התורה. ואם אין יחס נכון למרביצי התורה, אז יש נתק, אז יש ירידה, ירידה רוחנית, יחס לא נכון לתורה, כי התלמידי החכמים הם התורה, הם התורה החיה, ואם אין יחס נכון, מה זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה? שלא נתנו לתלמידי חכמים להיברך ראשונים, לא נתנו להם את המקום הנכון שלהם, את הכבוד, את היחס הנכון, להיות מברכים ראשונים בתורה, זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה, על כן ועל זה עבדה הארץ. מרינו הרב ציודה הסביר שהיחס לתורה צריך להיות מתוך הכרה של סגולת ישראל. שלא ברכו בתורה תחילה, ברכת התורה הראשונה שמברכים כשעולים לתורה, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הזכירה שזכינו בתורה מפני שאנחנו עם סגולה, מפני שאנחנו עם עליון, עם אלוקי, אז אנחנו זכינו בתורה האלוקית. ואם לא אין הכרה בסגולה הישראלית הנמצאת בכל אחד ואחד מישראל, בכולם, אז כל הבנת התורה והיחס לתורה הוא יחס לא יסודי, לא שורשי, לא עצמי, כאילו זה דבר, כאילו מי שעוסק בתורה, מתקדם, זה לא, זה בא לו מבחוץ. התורה היא עצמותינו. אנחנו זה תורה. ועל ידי התורה אנחנו מוצאים את, מגלים את הנשמה הפנימית שלנו. זה התורה, זה, אנחנו והתורה ישראל ואורייתא זה חדו. זה לא שני דברים. ואם אין את ההכרה הזאת של הסגולה הישראלית, חסר בשורש של כל הגישה לעניינה של תורה. זה היה תמיד חוזר ומדגיש מורנו ורבינו הרב ציודה, שאני שמעתי באוזניי את זה הרבה פעמים. אם כן, ניגש לברכת התורה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, מדקדק הרב, המילה לעסוק, זה לא כל הנוסחאות הם כך, אבל הנוסח שלנו הוא לעסוק בדברי תורה. למה לא ללמוד תורה? למה כתוב לעסוק? לעסוק בדברי תורה. המהר"ל בתחילת תפארת ישראל מסביר שהברכה באופן כזה כדי לומר לנו שגם אם אדם לומד בתועה ולא לומד נכון, הוא במקום ואהבת את השם אלוקיך, הוא אומר ויאבת, הוא ממש הופך את הסדר, הוא מבלבל את כל הלימוד. הוא רוצה לעסוק בתורה אבל הוא תועה, הוא מבלבל. גם הוא נקרא עוסק בתורה. הקדוש ברוך הוא שמח בלימודו של התורה, בלימודו את התורה. זה, הוא מתעסק בדברי תורה. הוא לא מבין אותם, אבל הוא מתעסק בדברי תורה, הוא מתחבר אל אורה של תורה. הרב מקח את הביטוי הזה ממקום מאוד גבוה, בעצם בכיוון של המהר"ל, אבל ממקום מאוד עליון. החיבור שלנו לתורה, אומר הרב, הוא יותר מאשר הלימוד. הלימוד והידיעה של דברי התורה. לשונו של הרב, הציווי האלוקי עומד הוא ביחס לכישורינו עם התורה, למעלה מגדר של לימוד והבנה באלמה, שיש דוגמה להם בכל ידיעה של איזה חוכמה בעולם. אדם לומד איזה ידיעה, איזה הבנה, איזה השגה. אבל כאן הציווי הזה הוא ציווי הרבה יותר עמוק. הציווי לעסוק בקשר שלנו לתורה הוא ציווי שבא מצד החיים האמיתיים, שהם הינם עצמותה של תורה. מה זה החיים האמיתיים? שבעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים. מה אומר כאן הרב? אני לא יודע אם אנחנו נצליח להסביר את הדברים עד העומק שהרב בעצמו התכוון אליהם, כי הם נובעים מתוך עומק של פנימיות התורה. חיים אמיתיים אנחנו יכולים לפרש, יש חיים מדולדלים, חיים של הבל, חיים שטחיים, חיים של איזה תוכן דל, מצומצם, יש חיים שחיים יותר ערכיים, רוחניים יותר, יותר משמעותיים, מדרגות, בתוכן של החיים. חיים זה תמיד עם תוכן, אין חיים בלי איזה תוכן, אבל התוכן יכול להיות שטחי, יכול להיות רדוד, יכול להיות עם ערכים אנושיים, ערכים יפים, אבל לא שכוללים את כל מציאות החיים. והתורה, שהיא המקור של כל המציאות, שהיא המקור של כל החיים, העוסק בתורה, הוא חי את החיים השלמים, האמיתיים, החיים המלאים, מלאים את התוכן היותר עליון, יותר גדול, יותר שלם, שאין דוגמתו. זה חיים אמיתיים, זה חיים שמשתמשים בכל כוחות החיים, כל כוחות החיים הם מופיעים, ולא חיים שמשתמשים בכוח החיים לדברים חיוריים, חלשים, דלים. זה לא חיים, זה חיים דמיוניים שטחיים. חיים אמיתיים זה חיים ענקיים גדולים. אבל עוד יותר, אומר הרב, חיים אמיתיים, והוא מוסיף כאן עוד איזה ביטוי. הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים. אנחנו, החיים והתורה בעולם הזה, אדם יכול לחיות, התורה עומדת, ואדם עוסק בתורה, אז הוא מתחבר, ממלא את חייו עם תוכן תורני. במקור העליון של הופעת החיים, התורה והחיים זה חדה. התורה היא המקור של כל המציאות. התורה היא המקור של הופעת חיים בכלל. התורה והחיים זה אחד. הופעת חיים שמופיע באדם, יש לזה מקור. מקור עליון, מקור של שורש החיים. המקור העליון של חיי החיים. מופיעים שם משתלשלים הופעות של חיים. והמקור העליון הוא החיים המלאי, השלימים, החיים האמיתיים, זה התורה. וכשאדם הולך ועוסק בדברי תורה, התורה הזאת משתלשלת. ממקור עליון משתלשלת ומשתלשלת ומשתלשלת ומשתלשלת, זאת הופעת חיים. משתלשלת ומשתלשלת במציאות של החיים שלנו, כאילו הדברים מופיעים נפרדים, החיים והתורה. האדם, אבל זה לא כך במקור. וכשאדם נוגע, עוסק בדברי תורה, כפי שאנחנו יכולים להשיג, אנחנו בני ילודי אישה, כן? אנחנו החיים בעולם הזה, אנחנו נוגעים בתורה שמשתלשלת מקור המציאות. ואנחנו, אז כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו לא רק נפגשים רק עם ההופעה שמתגלה אלינו בשכל, בהבנה. אנחנו מחברים, הנשמה שלנו, שהיא מתגלה בהופעות שכליות, אבל יש לה, היא המקור שלה הוא יותר עמוק מזה, מתחברת אל מקורות החיים. זאת אומרת, העיסוק בדברי תורה מרומם אותנו לשורשיות של החיים. זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, להתבונן מה עניינה של העניין של לימוד התורה, של העיסוק בדברי תורה. וכיוון שהחיים, שהתורה היא כל כך גבוהה וכל כך עליונה וכל כך נישאה, אז היא לכאורה היא לא כל כך מתאימה ליכולות שלנו, להשגות שלנו, לתפיסה שלנו. אז זה לא ערב. אז באה תפילה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו ופיות עמך. מה שאדם מרגיש טעם, זה מתאים לו. מה שאדם, דברים גבוהים, נישאים, הוא לא במקום הזה, אז חסרה כאן הערבות. אז בירה, וזה לא. הברכה אומרת לנו שלא, יש לנו שייכות לגדולה הזאת של התורה. וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך, יש איזה פשט שאנחנו כל זמיון צריכים להתפלל על זה, שהתורה תהיה ערבה. חייבים ללמוד תורה מתוך תחושה של, שהתורה היא ערבה, שהתורה היא מתוקה, שהתורה היא אנחנו נמשכים אליה. היא ממלאה אותנו, היא מרוממת אותנו, היא מאשרת אותנו, היא מענגת אותנו. זה חייבים, וזה התפילה, זה בקשה. וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו ופיות בפי עמך בית ישראל. שתהיה ערבה, כשאנחנו מוציאים מפינו את דברי תורה, נרגיש ערבות, נרגיש את העונג, נרגיש את הגודל, נרגיש את העומק של, הטוב שיש בתורה. והתורה היא מופיעה על כללות ישראל, לא רק על כל תורה פרטית שכל אחד ואחד מקבל תורה. כלל ישראל מקבל את התורה. מתוך כך, כל אחד ואחד מקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל. ולכלל, מתוך הכלל, כל הפרטים. אז ממילא הבקשה שלנו לא יכולה להיות בקשה פרטית, שערב נא השם אלוקינו, שנהיה אנחנו שנהיה אוהבי תורתך ולומדי תורתך, אלא כל ישראל, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. זאת אומרת, שוב פעם לתפוס, להגדיל את ההסתכלות. אפשר להסתכל על זה באופן פרטי כזה, כן, צריכים להתפלל, לא רק על עצמנו, גם על אחרים, על כולם, לא רק שאנחנו נלמד תורה, שכולם ילמדו תורה, אבל זו הסתכלות פרטית כזאת. להסתכל, אנחנו כלל, אנחנו אומה, אנחנו כציבור מקבלים, מופיעה בנו התורה. ומסיימים כמובן, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל, אנחנו שעוסקים בתורה ולומדים מפי רבותינו, מפי ספרים, הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל, הקדוש ברוך הוא מלמד את התורה. אנחנו לומדים את תורת השם, דבר השם הוא מופיע ומתגלה בשרשרת הדורות, וזה דבר השם בעצמו, מלמד תורה לעמו ישראל. גם ברכה האחרונה, אני קיצרתי, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זה כמובן, כמו שכבר אנחנו הזכרנו, הבחירה בעם ישראל, ונתן לנו את תורתו, התורה היא שלו, של הקדוש ברוך הוא, לדייק בכל מימה, אנא נפשי כתבית יאבית, הקדוש ברוך הוא נתן את כביכול את עצמותו, כביכול את מהותו, כביכול כמובן, הוא נתן לנו את תורתו, בחר בנו מכל העמים, מתוך הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. הבחירה מכל העמים לא מקטינה את הגדולה של כל העמים, אלא מגדילה את עניינם של העמים, שיש בתוך כל העמים האומה הנבחרת על ידי ריבונו של עולם, ועל ידי זה הכל מתעלה. בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ושוב פעם נותן התורה. אז כאן מחדש הרב שוב פעם, אף ביטוי כאן לא נשאר כמו כפשוטו, אלא בעומקו. אומר, בהופעות החיים בעולם הזה, אז יש מקום להתקדם. אבל בתורה, שהיא לכאורה ההופעה שלמה, העליונה, הנישאה האלוקית, אז הביטוי נותן בלשון הווה. זאת אומרת, כל הזמן התורה עוד מופיעה, עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה, ותורה מתגדלת ומתעלה ומשתלמת יותר ויותר. זה הגדולה האלוקית, שזה הסגולה הפנימית של אומר הרב, שהיא גם כן הולכת ושוטפת לנו בתדירות בשטף חי, מתחדש בתוכיותה של הנשמה בכל עת ורגע מרגעי החיים, בהווה התדירי, וגם בייחוד על רז הסגולה העליונה. על זה אנחנו מברכים על הופעתה התדירית, שהתורה כל הזמן הולכת, מתעלה, הולכת ומתחדשת, מחדשת בנו כוחות חיים, בהופעות חיים, ומרוממת אותנו לגובהי מרומים. שנזכה, בעזרת השם, מתוך ברכת התורה, לעלות במעלות התורה, ולעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא.